Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
עלות תועלת, תורו של שאול אמסטרדמסקי, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 12 במאי 2023. בנימין נתקיהו. בקדנציות קודמות שלו כראש ממשלה, נתניהו ידע לעבוד, ודאי בתחומי הכלכלה. עכשיו, כשכל כך דחוף להציג תוכנית כלכלית אפקטיבית, הוא לא עושה כלום, מרחף תלוש לגמרי מהמציאות. קוראת אביגיל רז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. 1. לא הבנתי את השבוע הזה, ובחיי שניסיתי. דיברתי עם אנשים, קראתי חומרים, עקבתי אחרי הדברים הכלכליים שמתרחשים, ובכל זאת לא הבנתי מה קרה השבוע. וזה לא רק השבוע, כל הזמן האחרון. משהו מוזר קורה פה. נדמה שהממשלה התנתקה מהמציאות, כמו כדור פורח שהכבל שמחבר אותו לקרקע נקרע, וכעת היא מרחפת מעלה-מעלה אל עבר הלא נודע, עד שיקרה משהו. לכו תדעו מה. בתחילת השבוע מנהל המחלקה הכלכלית של בנק הפועלים, ויקטור בהר, כתב ללקוחות הבנק, מנועי הצמיחה של המשק קווים זה אחר זה. ייצוא הסחורות ירד ברבעון הראשון, ונתונים חלקיים לייצוא השירותים מצביעים על האטה. הירידה בפעילות ההייטק, אולי לא ייחודית לישראל, אך המשקל הגבוה של הענף בתוצר, מהווה אתה משקולת על הצמיחה. עלייה במלאי הדירות הלא מכורות תגרור ירידה בהתחלות הבנייה, ולאחרונה אנו רואים גם אינדיקטורים שמצביעים על ירידה בצריכה הפרטית. הרכישות בכרטיסי אשראי ירדו בחודש מרץ בכ1.5%. ובסוף הוא סיכם, השחיקה בשכר הריאלי לא מאפשרת למשקי הבית לשמור על רמת הצריכה של 2022, והירידה תתבטא בעיקר בשירותים שקשורים לפנאי. צמיחת המשק ברבעונים הקרובים צפויה להיות אפסית, ואולי אף נראה התכווצות ברמת התוצר. במילים אחרות, בנק הפועלים מזהיר את לקוחותיו, הכלכלה הישראלית צועדת לעבר האטה, אולי אפילו מיתון. ענף ההייטק, הקטר של המשק, בפחת בשנים האחרונות ובקורונה, מעט את התנועה של כל הרכבת. וזה עוד לפני שהזכרתי את שלל החברות הגדולות שהעלו מחירים בלי למצמץ, תנובה, התייקרות של כמעט 5% במוצרים הלא מפוקחים, שטראוס, 2.3% בממוצע, טרה, 7% בלא מפוקחים, אוסם, כ5%, דיפלומט, עד 25%, שסטוביץ', 15%, טמפו, 5-7%, קוקה קולה, כ7% במותגים המובילים, יפאורה, כ9%. מדובר במאות מוצרים שהתייקרו בבת אחת ושממלאים את רוב סל הצריכה של הישראלים. לצרכן הישראלי אין לאן לברוח, והקנייה השבועית שלו תתייקר מאוד. במציאות נורמלית, במצב כזה ראש הממשלה היה מכנס מסיבת עיתונאים, מתארגן על לוח מחיק ומתחיל לשרבט עליו את עיקרי התוכנית שלו למשיכת המשק כלפי מעלה. הוא היה שולף פטיש 100 קילו על הראש של החברות שיוצאות נגד הצרכנים, נוזף בהן, אבל גם מציע צעדים שונים, הורדת מכסים, הפחתת רגולציה, רישיונות יבוא וכולי. ובמקביל פורס על כל המשק חבילת סיוע ענקית לעידוד הצמיחה. אם ראש הממשלה היה בנימין נתניהו, הוא היה גם מוצא איזה קאץ' פרייז קליט שילווה את האירוע. באפריל 2009 זה בדיוק מה שהוא עשה, והוא קרא לזה אז בלימה, סיבוב, נסיקה. 2. הנה עיקרי הדברים שנתניהו הציג בתוכנית של 2009 בניסיון להתמודד עם המיתון שהפיל עלינו המשבר הכלכלי העולמי. ספינת הדגל הייתה מתווה הפחתת מיסים. נתניהו הבטיח להוריד את מס ההכנסה ממקסימום 46% למקסימום 39% ואת מס החברות ממקסימום 26% ל-18%. מן הצד השני של סקלת ההכנסה הורחבו התוכנית למס הכנסה שלילי ומערך ההכשרות המקצועיות. במקביל, ראש הממשלה ושר האוצר יובל שטייניץ השיקו חבילה שכללה הגדלה של מאות מיליוני שקלים בתקציב המדען הראשי, כיום רשות לחדשנות, קרנות לאשראי חוץ-בנקאי חדש בדגש על הייטק, הכפלת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים, הגדלת ערבויות המדינה ליצואנים בקשיים והקמת קרן למפעלים בפריפריה. אפשר להתווכח אם זו הייתה תוכנית טובה. הפחתות המיסים היו לדעתי צעד שגוי, ועובדה שאחרי שנתיים של הפחתות מדורגות, נתניהו נאלץ להעלות מיסים בחזרה כדי להתמודד עם גירעון גדול בהכנסות הממשלה. ל-39% ו-18% הוא מעולם לא לקח אותנו. גם חלק מהצעדים האחרים שהוא הציג עם שטייניץ לא בוצעו. אבל זה לא העיקר. העיקר הוא שהייתה תוכנית. והייתה תוכנית כי לנתניהו היה אכפת. הוא עבד. הוא לקח את האג'נדה הכלכלית שלו ופרט אותה לרשימת צעדים קונקרטיים. הוא ניהל דיונים כלכליים לתוך הלילה, בדק רעיונות, בנה מצגות. היה שם להט של עשייה. 3. אם לנתניהו היה אכפת כעת, הוא היה עושה אותו הדבר. הוא היה שולח את יועצו הכלכלי ואת שר האוצר ואת אגף התקציבים לגבש תוכנית מקיפה, ובתוך שבועיים שלושה מציג אותה לציבור ומוציא אותה לדרך. הוא לא היה גורר לבית שמש להקה של מלחכי פנחה כדי להצטלם בפתיחת סניף של רשת סופרמרקטים זרה, ולא מצהיר שהסניפים האלה יורידו את יוקר המחיה באלפי שקלים למשפחה בשנה. הוא יודע שזה לא נכון ולא קשור אליו, אבל איפה נתניהו ואיפה המציאות? אם לנתניהו היה אכפת, הנה דברים שהוא היה יכול לשלב בתוכנית כלכלית נוכחית שהיא כל כך הכרחית. קודם כל, תוכנית לעידוד ההייטק, הענף מעט, בכיוון שהוא גורם משמעותי מאוד בכלכלה הישראלית, 50% מהייצוא, 25% מתשלומי מס ההכנסה, לממשלה יש אינטרס להמריץ אותו. יש כמה סיבות להאטה. זו מגמה עולמית, הריבית הגבוהה גורמת למשקיעים להשקיע את כספם באפיקים אחרים, וישנה גם האי-וודאות סביב החקיקה הנוגעת למערכת המשפט. נתניהו לא יכול לעצור מגמה עולמית, לא יכול להשפיע על הריבית, הוא ממשיך להתעלם מהנזק של ההפיכה המשפטית. אבל הוא עדיין יכול לתמרץ את ההייטק, למשל להודיע על תוספת תקציב משמעותית לרשות החדשנות, על הטבות לחברות שירשמו כאן, על עידוד משקיעים מוסדיים להשקיע בתחום. הוא אפילו לא צריך להתאמץ מאוד כדי למצוא רעיונות כאלה. יש לא מעט מהם בנייר העמדה שהוציאה רשות החדשנות לפני שבוע וחצי. ועוד בהייטק, נתניהו זיהה בעבר את הסייבר כתחום שישראל יכולה להיות בו מובילה בינלאומית, ודאג לכוון אליו משאבים. עכשיו זה זמן טוב לעשות אותו דבר עם הבינה המלאכותית. הממשלה הקודמת כבר השיקה תוכנית לאומית לתחום, ואפשר לשדרג אותה משמעותית. יותר תקציבים, יותר חיבורים, שכל משרדי הממשלה יקדמו את הנושא, יתרמו את הדאטה שלהם, יפתחו הזדמנויות לסטארט-אפים במסגרת הפעילות שלהם. ישראל צריכה ויכולה להיות על המגרש הזה, לא רק להסתכל עליו מהספסל. הלאה, יוקר המחיה. נתניהו מתלהב מהגעה של רשת זרה? מגניב, שיביא עוד. סופרמרקטים, בנקים, מי שבא ברוך הבא. הוא יכול להקים צוותים שיפנו לחברות בינלאומיות כדי להבין מה יכול למשוך אותן לישראל. ולעשות זאת. יש מלא שרים ושרות שאין להם מה לעשות. כל אחד מהם יכול להיות קייס מנג'ר ממשלתי לאיזושהי רשת ענק זרה. על הדרך, מאמץ כזה יציף גם רפורמות שנדרשות בענפים שונים. וצריך להסתכל גם לטווח עוד יותר ארוך. נתניהו יכול להודיע על השקעות מסיביות בחינוך. למשל, הגיע הזמן להרים את לימודי האנגלית. זו שמלמדים כיום רחוקה מלהיות מספיקה בשביל העולם הגלובלי. כפי שהמדינה הצליחה להגדיל את מספר הניגשים לבגרות בחמש יחידות במתמטיקה, היא יכולה לעשות זאת גם עם אנגלית, והתרומה לדעתי תהיה אפילו גדולה יותר. ואפשר לתמרץ את חברת החשמל שתפרוס כבר מיליוני מונים חכמים בבתים בישראל, כדי להזניק את התחרות על מקטע אספקת החשמל. אפשר לבנות רובד שלטוני חדש של אשכולות אזוריים, כדי לטפל טוב יותר בתחבורה, חינוך, פריסת מוקדי תעסוקה ותשתיות. ויש עוד אלף דברים שאפשר לעשות. אני יכול להמשיך כל היום, אבל זה לא התפקיד שלי. זה התפקיד של נתניהו, והוא לא צריך אותי. אם יקפוץ פעם לאחד ממשרדי הממשלה, הוא יגלה שלדרגים המקצועיים בכל אחד מהמשרדים המבוססים, לא אלה שהומצאו כדי לחלק תיקים, יש תוכניות בשפע. 4. בתקופת הבחירות נתניהו הציג תוכנית כלכלית ותקף את ממשלת לפיד בטענה שמשבר עולמי הוא לא תירוץ לאי עשייה. גם רפורמה משפטית היא לא תירוץ לאי עשייה, ועכשיו אפילו לא ממש עובדים על הרפורמה. גם כשהחקיקה שהתחילה ב-200 קמ"ש די נעצרה, בממשלה לא התפנו לנושאים הכלכליים הבוערים. אז למה הם לא עושים כלום? בקואליציה יגידו שהם דווקא כן עושים, אבל מה שהממשלה עושה כרגע זה עובדת על אוטומט, ואפילו באוטומט הזה היא לא משהו. השבוע הממשלה קידמה חוק הסדרים נטול בשורות אמיתיות, חילקה 12 מיליארד שקל של כספים קואליציונים לשותפים הטבעיים, הגדילה את קצבת האברכים ל-1,000 שקלים בחודש, השיקה את רפורמת חשמל כשר, נלחמה על כרטיסי מזון לנזקקים, וגם שלחה אנשים שישכנעו את חברת הדירוג S&P לא לגעת בדירוג. שוב, אפשר להתווכח על חלוקת הכספים הזו, אבל גם תומכי הממשלה הגדולים לא יכולים לטעון שבצעדים הכלכליים שלה יש מהלכים שיחזקו את המשק לנוכח ההאטה, ימריצו את ההייטק, יגדילו את התחרות, יקלו על משקי הבית. איפה הרפורמה בביטוחי הבריאות איפה? ישפרו את החינוך, יאפשרו לנזקקים לא להזדקק לכרטיסי מזון. התוכנית הכלכלית של הממשלה היא חלוקת מעות לבייס. זהו. לא רק שזה לא מחזק את המשק, זה גורר אותו אחורה. דרוש ראש ממשלה שכמו פעם בא לעבוד, ודרוש שר אוצר לא סקטוריאלי. בלעדיהם, לא רק הממשלה היא כדור פורח שניתק מהמציאות, אלא הכלכלה כולה. עלות תועלת, תורו של שאול אמסטרדמסקי, מתוך מוסף כלכליסט, קוראת אביגיל רז, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.